ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט בכושר ובאושר. כרגיל, אני מי קמחי ואני המערכת והיוצרת של הפודקאסט הזה, והפרק של היום יהיה פרק שאלות תשובות, שזה קונספט שאני רואה שמאוד נהנים להאזין לו, אבל הוא יהיה קצת שונה, ואני קראתי לפרק הזה שאלות תשובות לחנונים וגם כמובן חנוניות, ובפרק הזה אני אענה על שאלות שקיבלתי בהקשרים שהם קצת יותר נקרא לזה מדעיים או אקדמיים או חנונים ודברים כאלה, ואני אדבר אתכם על איך אני קוראת מחקרים, אני אדבר אתכם מה דעתי על תואר באוניברסיטה, והאם לדעתי כדאי לעשות תואר, והאם למאמני כושר כדאי לעשות תואר בעיקר, אבל באופן כללי גם מה דעתי על תואר, ואני אדבר אתכם על כמה מחקרים שגרמו לי לשנות את דעתי בנושאים מסוימים, כן אני מניחה שיש המון, אבל אני אדבר רק על ככה כמה שקופצים לי לראש ראשונים, אבל זה באמת יהיה פרק נחמד, כזה מחקרי ואקדמי נקרא לזה ככה, ואני חושבת שהוא יכול להיות לכם מאוד מעניין. אז בלי הקדמות מיותרות, בואו נתחיל את הפרק. השאלה הראשונה שקיבלתי זה איך לקרוא מחקרים, ובעיקר איך אני קוראת מחקרים, ואיך אני מצליחה להכין פרקים לפודקאסט, ולציין כל כך הרבה מחקרים, ואיך אני מצליחה באמת לקרוא את הכל. אז אני רוצה להתחיל ולומר שאני אגיד לכם איך אני קוראת מחקרים, וזה לא בהכרח איך שאמורים לקרוא מחקר, או הדרך הנכונה לקרוא מחקרים, ואולי זה גם לא בהכרח הדרך המקובלת לעשות את זה, אבל זו בעצם הדרך שסיגלתי לעצמי לקרוא מחקרים בשנים האחרונות. אני חושבת שאני קוראת מחקרים פחות או יותר מאז 2017 נראה לי, שהבנתי את החשיבות של מחקר והתחלתי קצת לקרוא, לא שבאמת ידעתי כל כך מה אני קוראת, אבל עם השנים קצת יותר למדתי איך לקרוא מחקרים, גם למדתי קצת באוניברסיטה, למדתי גם בקורס של טל בן משה על חשיבה ביקורתית, וגם התנסיתי בעצמי, אז אני חושבת שבאמת זה שילוב בין ידע של איך אמורים לעשות את זה, לבין ניסוי וטעייה שלי ומה שעובד לי, ואיך שאני מצאתי את הדרך לעשות את זה. אני רוצה להתחיל ולזכור את החלקים שבדרך כלל יש במחקר, נקרא לזה קלאסי. יש לנו במחקר בדרך כלל שישה חלקים. החלק הראשון זה אבסטרקט, החלק השני זה מבוא או אינטרודקשן, החלק השלישי זה שיטות המחקר או המתודס, החלק הרביעי זה התוצאות, ריזולטס, החלק החמישי זה דיון, דיסקשן, והחלק האחרון זה מסקנות, קונקלוז'נס. לפעמים הדיון והמסקנות מופיעים יחד, ואז כזה זה רק חמישה חלקים. יש גם מחקרים שכזה לפעמים אולי מסודרים בצורה קצת אחרת, אבל מחקר קלאסי יכיל את ששת החלקים האלה. מה שאני בדרך כלל עושה שאני מתעניינת בנושא מסוים ורוצה לקרוא מחקר בנושא, זה קודם כל אני מתחילה בגוגל ואני כותבת על הנושא הזה, ואני מתחילה להיכנס לכל מיני דברים. לפעמים אני אפילו אכנס לכתבות בכל מיני אתרים שהם יחסית סבבה, זאת אומרת לא מקו או דברים כאלה, אלא כאילו אתרים שהם קצת יותר, נגיד אתר נחמד שאני לפעמים נכנסת אליו בשביל לקבל מושג על נושא רפואי מסוים או נושא פיזי מסוים, נקרא Healthline, והרבה פעמים הוא יציין כל מיני מחקרים שונים בנושאים מסוימים שאני מחפשת, ואז נגיד דרכו אני יכולה להתחיל להגיע לכל מיני מחקרים. ואז שאני מגיעה בגוגל למחקרים מסוימים או דרך כתבות מסוימות למחקרים מסוימים, אני נכנס למחקר ואני מתחילה בכמובן לקרוא את הכותרת שלו ולראות אם זה מעניין אותי. בהנחה והכותרת מעניינת אותי, אני עוברת לאבסטרקט. אבסטרקט זה בעצם החלק הראשון של המחקר, וזה בעצם התקציר של המחקר שעוזר לי לקבל מושג במה הוא עוסק ומה הוא מצא. בעצם, אם אתם רוצים להבין פלוס מינוס מה קרה, אבל בצורה מאוד מאוד מקרו, בצורה יחסית גדולה בלי לרדת לפרטים, תקראו את האבסטרקט, תקבלו לגמרי מושג. אם האבסטרקט היה מעניין, וזה נראה לי משהו שיעניין אותי ושיהיה רלוונטי למה שאני רוצה לעשות פה, אז אני מתחילה לרפרף על המחקר, על כולו, ונכנסת לחלקים שמעניינים אותי יותר. בכנות, אני אגיד לכם שנדיר שאני קוראת מחקר שלם ממש מאלף עד תף, במילה במילה, אבל הרבה פעמים אני באמת קוראת ברפרוף ומתעכבת על החלקים שמעניינים אותי יותר, וגם אלה שלא לגמרי כל כך ברורים לי, שאני רוצה להבין בדיוק מה עשו כזה במחקר, אז אני אקרא קצת יותר את השיטות, ושאני קצת רוצה להבין בדיוק מה מצאו, אז אני אעמיק יותר בריזולטס ובדיסקשן. זה באמת באמת תלוי מה אני מנסה להוציא מזה. אני כן רוצה להגיד שכשאני ניגשת למחקר, אז אני כן באה עם כוונה מסוימת. זאת אומרת, נגיד באוניברסיטה, כשהייתי צריכה בסמינריון שלי, בסוף התואר הראשון, שהייתי צריכה להכניס כל מיני מקורות על נושאים מסוימים, ושרציתי לזכור איזשהו נושא מסוים, אז באמת קראתי הרבה פעמים מאוד 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 בחפיף. זאת אומרת, אם הייתי צריכה עכשיו להגדיר, הסמינריון שלי היה באמת לא נושא שמאוד עניין אותי, אבל זה פשוט היה הסמינריון, כי לא היה לי הרבה אפשרויות לבחור. הוא היה בנושא של איכות חיי ניסויים, והקשר של זה למוקד שליטה פנימי או חיצוני. זה, אני סתם אזרוק לכם את זה עכשיו. לא יצא מעניין, לא יצא ממש, ככה התעללנו קצת בנתונים בשביל שיצא איזושהי תוצאה מובהקת סטטיסטית, אבל לא ניכנס לזה, באמת לא מעניין ולא מדעי במיוחד. אבל נגיד, בתחילת, במבוא בעצם, הייתי צריכה להגדיר מה זה איכות חיי ניסויים, לפי המחקר, מה זה מוקד שליטה פנימי, מה זה מוקד שליטה חיצוני. וכשכתבתי מה זה הדברים האלה ושהגדרתי אותם, הייתי צריכה ללכת למחקרים שהגדירו אותם לפניי. גם שנגיד עשינו את השאלון של איכות חיי ניסויים, אז לקחנו שאלון מתוקף שמוכר ושידוע ושמקובל שמשתמשים בו בתחום. אז כשהייתי צריכה לעשות את הדברים האלה, ממש קפצתי זריז למחקרים שכבר הגדירו את זה לפניי וציטטתי אותם. זאת אומרת, לא קראתי עכשיו מחקר שלם על מה זה איכות חיי ניסויים, אלא חיפשתי מחקר שמגדיר את זה, קראתי, אם ההגדרה סיפקה אותי, פשוט ציטטתי אותו והשתמשתי בזה, בלי לקרוא את כל המחקר, אלא רק לקחתי ממנו את מה שאני רוצה לקחת ממנו. אז אם אתם בעיקר, אני חושבת יותר באוניברסיטה ושעושים כל מיני עבודות ודברים מסוימים שאתם פשוט חייבים להכניס מחקרים ואתם חייבים להכניס הגדרות ודברים כאלה, אז באמת אפשר לקרוא מה זה חפיף ולהוציא את מה שאתם רוצים להוציא מאותו דבר, וכשאתם רוצים להיכנס קצת יותר לעומק ושאתם רוצים להסביר יותר לעומק על דברים, אז להיכנס קצת יותר לעומק של מחקרים. אבל כשאני באה לקרוא מחקר, אז אני כן חושבת מה אני רוצה להוציא מזה. נגיד הרבה פעמים שאני מקליטה פרק לפודקאסט ואני עונה על איזושהי שאלה או שאני מדברת על נושא מסוים, אז אני רוצה גם ללמוד על הנושא ולהבין אותו יותר לעומק בשביל שאני אוכל לדבר עליו בצורה אינטליגנטית ולא להטעות כמובן, וגם אני רוצה בעצמי כמובן ללמוד על הנושא. אז במצב כזה אני אקרא יחסית לעומק את מה שאני אקרא. אבל אם אני עכשיו מדברת על איזשהו משהו ואני זורקת איזשהו משהו לאוויר שאני יודעת שהוא פשוט מוכר, יש לי גם מחקרי go-to כאלה שאני מצטטת הרבה פעמים. על נגיד ביצוע של מתיחות בהשוואה לביצוע של אימוני כוח לשיפור טווחי תנועה. אז יש שתי מטה-אנליזות שאני תמיד פשוט מצטטת אותם כשאני מדברת על הנושא, כי אני יודעת ששתיהן מדברות על הנושא. אז אני לא צריכה כל פעם לקפוץ עליהם ולקרוא אותם מחדש, אני כבר יודעת על מה הן מדברות ואני יודעת ככה להכניס אותם כשצריך. אבל כשאני עכשיו לומדת על נושא חדש, אז אני קוראת יותר באמת לעומק. אז קחו בחשבון שכשאתם ניגשים לקרוא מחקר, תנסו להבין מה אתם מנסים להוציא מפה. האם אתם מנסים ממש להבין לעומק ספציפית המחקר הזה? אתם מנסים להבין ככה איזו תופעה כללית? אתם מנסים להבין איזושהי מגמה מסוימת? כל הדברים האלה, תחשבו מה אתם עושים כשאתם עושים את הדבר הזה. זה היה באמת סוגריים די רציניים שפתחתי פה. אבל כמו שאמרתי לפני כן, שאחרי שאני קוראת האבסטרקט, אם זה מעניין אותי אז אני מתחילה לרפרף, אני בדרך כלל לא קוראת את המחקר במלואו. בנושאים שאני פחות בקיאה בהם, אז אני גם קוראת די בהרחבה בדרך כלל את המבוא, בשביל להבין מושג בכלל על הנושא שאני קוראת עליו, כי המבוא נותן לנו רקע על הנושא ועל משתנים שונים שנחקרו. שם גם חשוב ללמוד על המושגים המרכזיים, ולהבין מה המשמעויות של קיצורים שונים שבדרך כלל מופיעים במחקרים. למשל, נגיד, לאחרונה קראתי איזושהי מטה-אנליזה שהשוותה בין דרופסטים לסטים רגילים. אז דרופסטים נכתבו שם כ-DS, ראשי תיבות של דרופסטים, וסטים רגילים נכתבו כ-TRAD, שזה כאילו TRAD, שזה קיצור ל-Traditional Sets, שזה Traditional, פשוט. אז אם לא הייתי קוראת את המבוא, או לא הייתי קוראת את האבסטרקט, והייתי ישר קופצת ככה למה בדקו, לא הייתי מבינה מה זה DS ומה זה TRAD, כאילו זה לא היה לי ברור. אז כן חשוב להסתכל על זה בשביל להבין בכלל על מה מדובר. ואני גם כן רוצה להגיד משהו שאני חושבת שהרבה אנשים לא אומרים אותו מספיק, כי זה פשוט לא נשמע כל כך טוב ולא נשמע סופר חכם. אבל אם אני באמת כנה איתכם, לפעמים אני לא מבינה את כל מה שאני קוראת. ובעיקר בחלקים של הניתוחים הסטטיסטיים, בתוצאות, אז אני לא תמיד בדיוק מבינה מה אני קוראת, וזה נורמלי, וזה משהו שאני חושבת שהוא לא מובן מאליו, ונראה לי שזה אחד הדברים שהכי מרחיקים אנשים מלקרוא מחקרים כשמדברים על מחקרים, העניין של הסטטיסטיקה ושל כל המספרים וכל הראשי תיבות וכל הניתוחים הסטטיסטיים, זה באמת משהו שמרחיק אנשים. והרבה פעמים שאני קוראת את הניתוחים הסטטיסטיים ואני לא מבינה אותם, אני או קופצת לגוגל ומנסה להבין את זה יותר טוב, או שאני פשוט מדלגת על זה, וכאילו מדלגת על חלקים מסוימים, ואם אני לא מבינה משהו ב-100% אני עדיין ממשיכה לקרוא אותו, ויוצאת מנקודת הנחה שאני או פשוט לא מבינה אותו מספיק, או שאני אבין אותו בהמשך, כי לפעמים ככה בדיסקשן מבינים קצת יותר טוב את העניינים, ולפעמים אפשר גם להבין מההקשר. אבל גם אם אתם לא מבינים כל פיסת מידע קטנה שיש במחקר, זה בסדר, אל תיתנו לזה למנוע מכם לקרוא מחקרים. אחד החלקים האהובים עליי לקרוא במחקר, זה החלק של הדיון, של הדיסקשן. כי זה סוג של סיכום של המסקנות העיקריות של המחקר, והוא בדרך כלל גם כולל עוד כל מיני פרשנויות ונקודות מבט מעניינות שהחוקרים מעלים. כן חשוב גם לחשוב בצורה ביקורתית, בעיקר גם אם אתם מבינים בנושא מסוים, אז לא תמיד אני אסכים לגמרי עם החוקרים או עם המסקנות, אבל זה כן משהו שמעניין לקרוא ואיזו נקודת מבט מעניינת לקרוא. גם שם הרבה פעמים מדברים על המגבלות של המחקר, וזה גם משהו שחשוב מאוד להכיר בו. בהרבה מחקרים יהיו מוצגים לכם גם גרפים ועזרים חזותיים שונים, אפילו לפעמים יהיו תמונות וציורים, תלוי במחקר, והרבה פעמים אפילו לרפרף עליהם כשאתם עוברים זריז על המחקר עוד בהתחלה, שאתם מחליטים בכלל בא לכם לקרוא אותו. אם אתם תעברו על הגרפים ועל העזרים החזותיים האלה, הרבה פעמים אתם ממש תבינו את הכיוון של המחקר, אפילו בלי לקרוא אותו יותר מדי לעומק, אז זה גם משהו ששווה להיעזר בו, אל תדלגו על כל ה-tables, כזה אחד נקודה משהו שמסביר משהו מסוים, כל התמונות האלה באמת מסבירים את הדברים האלה. עוד חלק משמעותי שלא ציינתי, שמופיע גם כן בכל מחקר, זה רפרנסים, רפרנסז. שם מופיעים לפי הסדר כל המקורות עליהם המחקר התבסס, או המאמר התבסס, או המטה-אנליזה התבססה, שאני אומרת מחקר, אני מתכוונת לכל הדברים האלה. והרבה פעמים בקריאה של מחקר, אני מוצאת את עצמי מתעכבת בחלקים ספציפיים ומסוימים במחקר הזה, ואני הרבה פעמים מאוד אוהבת ללכת לרפרנסים ולחפש את המחקרים ש... צוינו במחקר, שעניינו אותי במחקר או במאמר הזה, וככה הרבה פעמים אני מגיעה לעוד המון המון דברים. זה כמו מין חור שחור מרתק כזה שלא נגמר. זאת אומרת שהמחקר ציין איזשהו משהו קטן שהיה נגיד מחקר שנעשה בנושא ומצא ככה וככה, אני פתאום אומרת לעצמי, היי, זה מעניין, ואז אני פותחת את המחקר הזה, ואז יוצא שבאתי לקרוא מחקר אחד, ויש לי 8 טאבים פתוחים במחשב על 8 מחקרים שונים שמצאתי ברפרנסים שמעניינים אותי גם כן. אז זה גם משהו שהוא כזה... אני ככה מגיעה להרבה מחקרים נוספים, אז כאילו ברגע שמצאתי אחד שמעניין אותי, אז הרבה פעמים אני מתוכו יוציא עוד הרבה, אם זה נושא מסוים שמעניין אותי. ואני לא יודעת אם ככה אמורים לקרוא מחקרים, אבל זו הדרך שמצאתי לעצמי, שהיא מאוד נוחה ומתאימה לי, ובשנים האחרונות זה עוזר לי מאוד לקרוא ולעבור על הרבה באמת מחקרים, וגם לא להירתע מקריאת מחקרים, ולהצליח להגיע להמון המון מקורות מידע רבים ומגוונים, בלי להשתעמם יותר מדי. ומה שאני רוצה להגיד לכם, דבר אחרון ככה בנושא הזה, זה שכמו כל דבר זו מיומנות, וככל שאני קוראת יותר מחקרים, אני עושה את זה יותר טוב, והגיוני שזה ייקח לכם הרבה זמן והרבה מאמץ בהתחלה, אבל אני מבטיחה לכם שזה נהיה קל יותר ככל שעושים את זה יותר. עוד משהו קטן שאני רוצה להגיד, שהוא לא יהיה כל כך כיף לשמוע, אבל כן חשוב לי להגיד אותו, כי אני מאמינה בו וחשוב לי להגיד אותו, זה שאם אתם רוצים נגישות לידע, חובה בעיניי לדעת לקרוא מחקרים, וגם חובה לדעת אנגלית ברמה שהיא יחסית גבוהה בשביל לקרוא את המחקרים, כי כמעט ואין מחקרים שמפורסמים בעברית, גם אפילו מחקרים שנעשים בישראל בדרך כלל הם מפורסמים באנגלית, בשביל שהם יוכלו להתפרסם ולהגיע לז'ורנלים בחול, כי עברית זה לא שפה שהיא כל כך מדוברת מספיק בשביל שנפרסם בדברים, אבל אנגלית כן. ולכן אני חושבת שאם אתם רוצים נגישות לידע ולמידע, אתם גם חייבים ללמוד לקרוא מחקרים בשביל שתוכלו ללמוד בעצמכם ולא לקחת את המילה שלי על משהו או מילה של מישהו אחר על משהו ותוכלו באמת לקרוא בעצמכם ולהבין בעצמכם ולפרש בעצמכם ואתם חייבים מן סתם אנגלית בשביל שתהיה לכם את הנגישות לדבר הזה. אני צורכת המון המון תוכן של אנשי מקצוע מעולים ומבוססי מחקר ואני גם לומדת ישירות מהחוקרים שאני אוהבת אבל תמיד כשאני רוצה להבין דברים יותר לעומק אני הולכת למחקר וקוראת בעצמי ובדרך כלל מגלה שם לא מעט דברים חדשים ומבינה מורכבויות שלא תמיד ציינו כששמעתי את החוקרים נגיד מדברים על הנושא הזה, או שדיברו עליהם באיזשהו פודקאסט, או באיזשהו סרטון, או באיזושהי כתבה, או לא יודעת מה. ולכן אני גם תמיד דואגת לציין את הרפרנסים שלי, אתם תמיד תראו שבתיאור של הפרק אני שמה את הרפרנסים, בשביל שגם לכם תהיה את האפשרות הזאת להגיע למידע בעצמכם, ולא רק לקחת את המילה שלי בנושאים מסוימים, ושתהיה לכם גם את הנגישות למידע. אני מאמינה בשקיפות, ואני מאמינה בנגישות, ולכן אני תמיד אצרף את הרפרנסים, ואני תמיד אתן לכם את האוטונומיה ואת האפשרות ללכת וללמוד על הנושא בעצמכם ולא רק להסתפק במה שאני אומרת. זה משהו שהוא נורא נורא חשוב. אני חושבת שכל אדם שמעריך מחקר ומעריך ידע ורוצה לחשוב בצורה יותר ביקורתית ולהכיר נושאים לעומק ושיוכל להגיע לכלים מחקריים כאלה ואחרים ושיוכל להשתמש באמת במחקר בשביל להיות יותר חכם ולנחש ניחושים יותר מושכלים, נגיד את זה ככה, בכל תחום אגב, חייב לדעת לקרוא מחקרים וחייב את הנגישות הזאת למחקר. וזו חברים הייתה הרצאת הטד שלי בנושא למה מחקר כל כך חשוב ואיך אני קוראת מחקרים, אם בכלל ככה קוראים מחקרים. בואו נעבור לשאלה הבאה, שהאם לדעתי צריך לעשות תואר, בעיקר בתור מאמנת כושר, אני אתייחס באמת לזה, או בתור מאמן כושר, אם כן, במה? אז אני רוצה להתחיל בלהגיד שצריך בוודאות לא, כי אתם לא צריכים, אתם צריכים רק קורס חדר כושר בשביל להיות מאמני כושר. האם כדאי לכם? אולי כדאי לכם. לדעתי זה ממש ממש תלוי מה השאיפות שלכם, ואיך אתם רואים את עצמכם, ואת הקריירה שלכם, ואת העתיד שלכם, ולאן אתם רוצים להתפתח. אני רוצה קצת לספר לכם, בשביל לענות על השאלה הזאת, על הבחירה שלי לעשות תואר בעבודה סוציאלית. שאגב, נכון להיום, אני מעולם לא עסקתי בתחום העבודה הסוציאלית. יש לי תואר בעבודה סוציאלית, שסיימתי אותו באוגוסט של 2020, והיום 3.5 שנים אחרי סיום התואר, עדיין לא עסקתי אף פעם בתחום מעבר להתנסות המעשית שלי בתואר. למה בחרתי לגשת לתואר בעבודה סוציאלית? בכנות, בחרתי לעשות תואר בעבודה סוציאלית, גם מתוך מקום, נקרא לזה קצת שלילי, שחשבתי שלהיות מאמנת כושר זה לא מקצוע לחיים, ורציתי רשת ביטחון. וגם עבודה סוציאלית וטיפול באנשים ופסיכולוגיה וכל הדברים האלה, זה תחום שנורא נורא עניין אותי מאז שהייתי צעירה. אמא שלי גם עוסקת בתחום, היא עובדת סוציאלית קלינית ומנחת קבוצות ומטפלת ב-EMDR ועושה עוד מלא דברים. דיברתי איתה בפרק לדעתי 117, אם בא לכם קצת לשמוע אותה. ואולי להבין קצת יותר דברים עליי ואיך אני הגעתי לאן שהגעתי היום. זה אמא שלי היא דמות משמעותית בחיי, אז יכול להיות שזה חלק מזה. אבל באמת תמיד אהבתי פסיכולוגיה, תמיד אהבתי לעזור לאנשים ולעבוד איתם. והבנתי שתואר בפסיכולוגיה זה לא פרקטי בעליל, אם אני רוצה באמת לטפל באנשים, והסיכוי להתקבל לתואר שני מאוד נמוך, וגם אין כמעט התנסות מעשית, וזה מאוד מאוד תיאורטי וכל מיני דברים כאלה, ולכן החלטתי שעבודה סוציאלית זה כנראה התואר שמתאים לי, ואני שמחה גם על הבחירה הזאת. ואני באמת באמת חשבתי שניגשתי לתואר, חשבתי שאני אמשיך לעבוד בתור מאמן כושר נגיד בחצי משרה, ואני אעבוד סוציאלית בחצי משרה, ואז לאט לאט אני אתפתח אולי בתחום של העבודה הסוציאלית, ואני אעשה תואר שני בעבודה סוציאלית קלינית, ומתישהו יפתח קליניקה, שזה נראה לי המסלול הקלאסי לעבודה סוציאלית, שחושבים על עבודה סוציאלית של הרבה אנשים שהולכים ללמוד את התואר הזה, כמו שנגיד שחושבים שאתם תהיו מאמנים, ואז כזה מתישהו תפתחו סטודיו, ואז כזה תנהלו סטודיו ומאמנים ודברים כאלה. זה כאילו הוויז'ן הכללי, הקלאסי, הגנרי, שחושבים שעומדים לעשות את התואר בעבודה סוציאלית, אז זה דומה. אבל מה שקרה לאורך התואר, שאורך 3 שנים, התחלתי את התואר באוקטובר של 2017, ובמקביל לתואר המשכתי לאמן, הייתי כבר מאמנת כושר, והמשכתי להתפתח מבחינה מקצועית, ואני חייבת להודות ולספר לכם, בלי להיכנס יותר מדי לעומק, שבשנה ג' שזו השנה האחרונה של התואר, הייתה לי התנסות מאוד 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 שלילית בהכשרה מעשית, שהשאירה אותי עם טעם רע מאוד בפה, שהחלטתי באותו רגע שהייתה לי באמת את ההתנסות הזאת לאורך שנה ג', אמרתי לעצמי שאני לא רוצה לעסוק בעבודה סוציאלית ואני לא רוצה את התחום הזה. וגם במקביל התפתחתי מאוד 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 בתור מאמנת. גם כבר הגעתי, אני חושבת, בשנה ב' לרמה שאני כבר כמעט ולא יכולה לקבל לקוחות חדשים, כי במקביל גם לתואר וגם לאימונים האישיים לא נשאר לי המון המון שעות לאימונים אישיים. אז כאילו הייתי באמת בפול קפסיטי ולא יכלתי להכיל עוד, אז גם ראיתי שאני מצליחה להתפתח בזה. גם בערך שנה אחרי שהתחלתי את התואר התחלתי ליצור תוכן והתחלתי גם או המשכתי יותר להתקדם בפן המקצועי ובפן ההתפתחותי וגם בפן העסקי שאנשים יותר הכירו אותי ודברים כאלה. ובאמת השילוב של הטעם הרע בפה שנשאר לי בשנה ג' של התואר בעבודה סוציאלית, בשילוב עם ההתפתחות שלי בתור מאמנת, אז הבחירה פשוט להיות מאמנת פול טיים הייתה בחירה מאוד מאוד קלה, ולא לעסוק בעבודה סוציאלית הייתה גם בחירה יחסית קלה. אני גם חייבת להודות ש תואר ראשון בעבודה סוציאלית לא פותח המון המון דלתות, ובעיקר בפן של עתיד כלכלי מובטח, נראה לי שכל מי שמכיר קצת עבודה סוציאלית יודע שזה לא עושים את זה בשביל הכסף, נגיד את זה ככה, ועם עבודה סוציאלית לא הולכים למכולת. אז זה גם היה שיקול שקצת הרחיק אותי מלרצות לעסוק במקצוע, שידעתי שאני יכולה להרוויח הרבה הרבה יותר כסף בתור עצמאית, בתור מאמנת כושר עצמאית, וחוץ מזה גם היה לי הרבה יותר ניסיון והיה לי הרבה יותר ידע בתור מאמנת, אז היה לי גם הרבה יותר ביטחון. אבל באמת אני חושבת שאם אילולא הטעם הרע וההתנסות המאוד שלילית שהייתה לי בשנה ג', יש מצב שהייתי עוסקת לפחות במשרה חלקית בעבודה סוציאלית, אבל באמת ההתנסות הזאת השאירה אותי מאוד מאוד רחוק מזה, ושוב בשילוב ההתנסות הרחיקה אותי מעבודה סוציאלית, ההמשך תעסוקה שלי באימונים האישיים וההצלחה שלי בתחום הזה קרבה אותי עוד יותר ללרצות להיות רק עצמאית ורק מאמנת כושר, וזה הסיפור שלי עד היום. אני ממש ממש לא מתחרטת על התואר הזה, אני מאוד שמחה שעשיתי אותו, אני מאוד שמחה גם שיש לי תואר ראשון, ואני יודעת שזה גם ביום, אם, ואולי, ולא יודעת מה, אבל אם אני ארצה לעשות תואר שני, וזה כן משהו שמראש עוד, שניגשתי לתואר ראשון, ידעתי שאני רוצה שתהיה לי את האפשרות לעשות תואר שני, ובשביל לעשות תואר שני צריך תואר ראשון, אז גם זה משהו שכן רציתי לעשות בגיל צעיר בשביל לפתוח לעצמי דלתות, אז גם אם אני אחליט עוד כמה שנים לא ימאס לי מלהיות מאמנת, אבל יכול להיות שאני ארצה להרחיב את האופקים שלי, או לעסוק בעוד תחום, או ללמוד עוד משהו חדש, אז אני לא רוצה בגיל 30 ומשהו לגשת לתואר ראשון, למרות שאני כן חושבת שזה סבבה, כן, זה פשוט בתפיסה שלי, אני הייתי רוצה שתהיה לי את האפשרות לעשות תואר שני, בלי להצטרך לעשות שוב תואר ראשון, אז זה גם משהו שכן רציתי לעשות בגיל צעיר את התואר הראשון, ולמדתי כל כך הרבה דברים, בעיקר בהכשרה המעשית, בתואר בעבודה סוציאלית, וזו הייתה חוויה מאוד משמעותית מבחינתי, וגם לשמחתי במקביל הצלחתי להמשיך להתפתח גם מבחינה אישית וגם מבחינה עסקית, ולשמור גם על השגרה שלי בסך הכל במהלך התואר. זה תואר שאני חושבת שהוא לא מאוד 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 קשה ולא מאוד דורשני, אז אפשר לעשות עוד דברים במקביל לתואר הזה, אז זה היה נחמד בהקשר הזה. אני מאוד שמחה שעשיתי אותו, אני לא מתחרטת לרגע. ובכנות אני אגיד לכם שאני גם חושבת היום בימים האלה, או בחודשים האחרונים על תואר שני, מכל מיני סיבות אני לא אכנס לזה יותר מדי, אבל יש איזשהו תואר ששמתי עין עליו, אני לא בטוחה שאני אתקבל עליו, והוא בא כנראה עם מחיר מאוד רציני שאני אשלם עליו ברמה האישית, אם אני אבחר לגשת לתואר הזה, אבל אני לא יודעת. אני רוצה להוסיף פה איזה הערת ביניים קטנה. הקלטתי את הפרק לפני לא מעט זמן, הקלטתי אותו בינואר של 2024, ומאז קרו הרבה דברים. ואחד מהם זה שהחלטתי שאני מתחילה תואר שני בווינגט, בתואר שנקרא חינוך לאורח חיים פעיל ובריא. ואני התחלתי את התואר לקראת אמצע מרץ כזה, בתחילת סמסטר ב', התחלתי אותו באמצע השנה, וזה תואר של שנתיים, ואני מאוד שלמה עם ההחלטה הזאת, ואני שמחה על זה, אז מרגיש לי שצריך להדכן את זה, ושאני צריכה להוסיף את הערת ביניים הזאת פה ככה, בעריכה בדיעבד, חזרתי לפרק הזה כמה חודשים אחרי, ואני מקליטה לכם את זה, אז אם זה מעניין מישהו, התחלתי עכשיו תואר שני, אני בטוחה שאני אדכן בפודקאסט על כל מיני התפתחויות, ותובנות וכל מיני דברים כאלה, אני לא יודעת בדיוק באיזה דרך, אבל לפי ההיכרות שלי עם עצמי, אני עוד אדבר על זה כנראה לא מעט. אחד הדברים גם שאני רואה את עצמי, ושאני רוצה כבר בשנים האחרונות, ואני עדיין רוצה אותו, למרות שאני רואה שזה אולי ישתנה. אחד הדברים שמושכים אותי מאוד, ושאני מאוד אוהבת לעשות, שנראה לי כל מי שמאזין לפודקאסט אולי הבין את זה, אני מאוד אוהבת להנגיש ידע ולדבר, בגלל זה יש לי פודקאסט. ואחד הדברים שהייתי רוצה, הייתי רוצה להיות מרצה. ואולי גם הייתי רוצה להיות מרצה באוניברסיטה ובאקדמיה. והייתי רוצה להרצות אולי בתואר בעבודה סוציאלית, או בתואר אפילו בפסיכולוגיה, או אולי אפילו בחינוך גופני. אז הייתי שמחה להרצות בקורסים שקשורים לשינוי התנהגות ופעילות גופנית וכל מיני דברים כאלה, ובשביל להרצות באוניברסיטה צריך לפחות תואר שני. אז תואר שני גם יכול מאוד לפתוח דלתות, מבחינתי לפחות, ואיך שאני רואה את החיים שלי. גם תמיד למדתי ותמיד ככה הייתי יחסית חנונית, נגיד את זה ככה, אז כאילו היה לי די מובן מאליו שאני אלך לעשות תואר. ותואר שני זה לא רעיון כל כך רע, פשוט צריך לראות שזה בנושא שרלוונטי לי ושאני רוצה לעשות את זה ואני מוכנה לשלם את המחיר שזה דורש. ועכשיו בוא נפסיק שנייה לדבר על עצמי. אני יכולה להגיד לכם שבהקשר של מאמני כושר ותארים, אני שמה לב שרוב מאמני הכושר שהולכים לאקדמיה, הרבה פעמים הולכים לתארים או בחינוך גופני, או בתזונה, או בפיזיותרפיה, או בפסיכולוגיה גם שמתי לב שיש לא מעט, ועבודה סוציאלית. ולפעמים גם כלכלה ומינהל עסקים. כמובן שיש עוד מאמנים ומאמנות שלמדו תחומים נוספים. גם אני מכירה מאמני כושר שהם גם עוסקים בסיעוד למשל, שהם גם אחיות נגיד, או אחים ואחיות, דברים כאלה, אז אפשר מן הסתם להיות מאמני כושר וללמוד כל דבר, אבל באמת התארים הפופולריים זה תזונה, פיזיותרפיה, זה הכי פופולריים, וחינוך גופני מן הסתם. אני חושבת שזה לא חכם לעשות תואר, אם אתם רוצים לעשות תואר לשם לעשות תואר, כי אתם צריכים להבין שלכל דבר יש מחיר, ותואר בא עם המון המון מחירים ומשאבים שהוא דורש, בין אם זה מחיר פרקטי של שכר לימוד, באוניברסיטה אני חושבת שזה עוד ניחה וזה עוד נסבל, לשלם סביבות, אני חושבת בערך 11,000 שקל לשנת לימוד, זה עוד משהו שאפשר קצת לחיות איתו, אבל אם אתם הולכים לעשות תואר במכללה, אני ראיתי שזה סכומי עתק, שזה יכול להגיע ל-40,000 ו-50,000 שקל לשנת לימודים אחת, שזה בעיניי מטורף, אני יודעת שבארצות הברית זה הרבה יותר גרוע, אבל זה באמת המון, אז זה ידרוש מכם הרבה הרבה כסף, אלפי שעות למידה, גם בתואר עצמו וגם בשעות הפנויות שלכם, מה שגם דורש הרבה הרבה אנרגיות והרבה השקעה, וגם לא מאפשר לכם לעשות המון המון דברים כמו לעבוד הרבה או להתאמן הרבה. ולכן לעשות סתם תואר לשם לעשות תואר בלי שיש לכם איזשהו end game, נגיד את זה ככה, ואיזושהי מטרה סופית מסוימת שאתם רוצים להשיג בעזרת התואר הזה, אני חושבת שזה לא כל כך חכם. ולדעתי, אם אתם רק רוצים ללמוד משהו ולהרחיב את הידע שלכם, יש המון דרכים שהן קצת פחות פורמליות מתואר ללמוד, שיהיו גם הרבה יותר זולות וגם כנראה יותר יעילות אם אתם רוצים ללמוד נושא מסוים. אני חושבת שהכי הרבה ידע צברתי בעצמי, ובגלל שאני מגדירה את עצמי כאוטודידקטית ואני מאוד סקרנית ואני לומדת הרבה הרבה בעצמי, אבל אני חושבת שאם אתם רוצים ללמוד משהו זה עניין של סקרנות ושל רעב לידע וללמידה, ואני חייבת להודות שבכנות בתואר למדתי המון נושאים שבכלל בכלל לא עניינו אותי, אבל היו חשובים שאני אדע בתור עובד סוציאלית לעתיד. אם הייתי לומדת רק דברים שמעניינים אותי ורק בעצמי, יכול להיות שהייתי יכולה להרחיב את הידע שלי בצורה יותר טובה ויותר יעילה, אבל בשביל להיות עובד סוציאלית הייתי צריכה ללמוד את מה שלמדתי, גם אם זה לא הכי עניין אותי. וכמו שאמרתי, אני מאוד מאוד שמחה על התואר, למדתי המון גם על עצמי, גם על בני אדם, וההתנסות בהכשרה מעשית היא הדבר הכי מלמד בעולם, וזה אולי אחד הדברים הכי מלמדים שעברתי בחיים שלי עד היום, שללא ספק הפכו אותי לאדם טוב יותר, וגם למאמנת הרבה הרבה יותר טובה. וזה משהו שאני לא בטוחה שהייתי יכולה להגיד אם לא הייתי עושה תואר בעבודה סוציאלית. מצד שני, אני לעולם לא יודעת מה היה קורה אם. אבל בקצרה, האם לעשות תואר? אם אתם רוצים לעשות איתו משהו אחרי זה, אז לדעתי כן. ואם יש לכם תוכנית שהתואר עוזר לכם לקדם את התוכנית הזאת, אז כן. סתם לעשות תואר כי כולם עושים תואר, כי צריך במרכאות לעשות תואר, אז לא, זה לא נראה לי רעיון כל כך טוב לעשות תואר. והשאלה האחרונה זה, האם יש מחקרים שגרמו לך ממש לשנות את דעתך בנושאים מסוימים? אז כן, יש הרבה מחקרים כאלה, אבל אני רוצה לעשות את זה מעניין ולענות על זה בצורה ככה משחקית או מעניינת יותר, ואני רוצה לדבר איתכם על מחקרים שגרמו לי לחשוב על דברים קצת אחרת, ולראות את העולם בצורה אחרת. זאת אומרת, לא בהכרח לשנות ממש דעתי, אלא להיות מודעת פתאום לקונספט שלא הייתי מודעת לפני, או לשנות קצת את החיים שלי או את הרגלים שלי, או לשלב כל מיני דברים בחיים שלי, שאולי לא הייתי עושה אם לא הייתי קוראת את המחקר הזה. הדוגמה הקלאסית, שאני אפנה אתכם לפרקים 41 ו-42 בפודקאסט, שמדברים על מיינדסט, זה המחקרים השונים סביב מיינדסט, שבאמת שינו לי את החיים לגמרי. לדעתי, תחום המיינדסט וההבנה שלו לעומק, והקריאה של המחקרים בנושא, וההבנה של תחום המיינדסט, והחקר של קרול דווק ושל חוקרים וחוקרות אחרים בתחום, ממש גרמו לי להסתכל על עצמי אחרת ועל העולם אחרת, ולהבין את הכוח של החשיבה שלי. וגם למחקר הזה אני מכניסה את אפקט פלסבו ואפקט נוצבו והכוח שלהם, ואני מבינה כמה הם רלוונטיים בחיים שלנו, ואני חושבת שזה מרתק, ושלמחשבות שלנו יש הרבה יותר כוח ממה שנראה לנו, וצריך להשתמש בכוח הזה בחוכמה, וצריך לקחת אותו בחשבון. אז באמת המחקרים סביב מיינדסט מאוד מאוד שינוי דעתי. נגיד, אני חושבת שהמחקר על המילקשקים, שנקרא, נראה לי, Mind Over Milkshake או משהו כזה, שדיברתי עליו בפרק 42, שמראה שעצם הציפייה שלנו לסובה מסוים או לקלוריות מסוימות שאנחנו חושבים שאנחנו מקבלים עם מזון מסוים, ממש ממש ישפיע על הסובה שלנו, גם ברמה של התחושה שלנו וגם ברמה של מדדים פיזיולוגיים. ויש עוד הרבה מחקרים ככה בסגנון הזה, אז זה מאוד 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 מעניין. וזה באמת גרם לי להסתכל אחרת על החשיבה שלי, ולזהות הרבה יותר איפה יש לי מיינדסט יותר מקובע, ואיפה יש לי מיינדסט יותר מתפתח, ולנסות להסתכל על דברים עם מיינדסט קצת יותר מתפתח, בגלל החשיבות של הדבר הזה. אז זה משהו שמאוד מאוד שינה את דעתי. עוד נגיד, כל מיני דברים ברמה התנהגותית שמחקרים גרמו לי להסתכל עליהם שונה, אני אקח את זה נגיד ל... יש מחקרים, האמת שאני לא יכולה לצטט לכם עכשיו ספציפית, כי הם לא קופצים לי כמחקרים ספציפיים, אני יודעת שזה המגמה במחקר בתחום הזה, בעיקר מחקרים נגיד על קפאין, שגם מראים שלאנשים שונים יש רגישות שונה לקפאין, זאת אומרת יש אנשים שממש מגיבים לקפאין והם סופר רגישים, ויש אנשים שכמעט ולא, וכנראה רוב האנשים כמו התפלגות נורמלית רגילה, כנראה הם איפשהו באמצע והם מגיבים בצורה סבירה לקפאין, אבל בכל מקרה יש כל מיני מחקרים שמראים שלקפאין לוקח כמה שעות טובות לצאת מהמערכת, בערך סביבה, אם אני זוכרת נכון, בערך 6 שעות פחות או יותר להתנדף כזה מהמערכת שלנו פלוס מינוס, וגם יש מחקרים שמראים שגם אם אנחנו לא מרגישים את ההשפעה של קפאין, היא כנראה קיימת ברמה מסוימת ויכולה לפגוע באיכות השינה, ובגלל המחקרים האלה, לי יש חוק עם עצמי שאני מקפידה, אני גם באופן כללי לא צורכת הרבה קפאין, למרות שאני לא חושבת שאני מאוד מגיבה אליו, אבל אני לא רואה גם סיבה כן לצרוך הרבה קפאין. אבל יש לי מין חוק כזה עם עצמי, שכמה שעות טובות לפני השינה, אני מפסיקה לצרוך קפאין בצורה שהיא יחסית אינטנסיבית, נגיד את זה ככה. זאת אומרת, אני כן אוכל קוביית שוקולד, כי יש בה מעט מאוד קפאין, אבל אני יותר מדברת כזה על קפה או על משקאות אנרגיה, או כל מיני דברים שמכילים הרבה קפאין. ואני חושבת שאם לא הייתי מכירה את המחקר בנושא, אז פחות הייתי חושבת על זה או מסתכלת על זה. אבל זה באמת לא כל כך מעניין בהקשר הזה, אבל זה כן משהו שכן גרם לי לשנות את דעתי, ולעשות לי את החוק הזה של סביב 5-6 בערב, אני מפסיקה לצרוך קפאין. עוד משהו שגרם לי אולי לדייק את המטרה שלי בהקשר הזה, זה המחקרים סביב צעדים, שגרמו לי להבין שסביב 8,000 צעדים ביום, זה כנראה sweet spot יחסית לרוב האנשים, שיהיה מקושר לבריאות קצת יותר טובה, ופחות מוות יותר בצורה פשוטה, אם אני באמת אפרש את המחקרים האלה. ואני חושבת שהעניין של ההבנה של החשיבות של צעדים, גם גרם לי נורא להתמיד בצעדים, ולהקפיד על כמות צעדים ככה יפה בכל יום פחות או יותר. וגם גרם לי להדביק קצת את הסביבה שלי והמתאמנים שלי במודעות הזאת, אז זה נושא שאני אוהבת לדבר עליו צעדים, ואני נורא מקפידה עליו, ואני גם מדברת עליו עם המתאמנים שלי ועם הסביבה שלי. אגב, על זה דיברתי בהרחבה בפרק 76 או 77, אני לא זוכרת איזה פרק, אחד מהשניים האלה שדיברתי על צעדים, אם זה מעניין אתכם. אבל אני באמת חושבת שלמרות שהרבה מחקרים בנושא הם מחקרי תצפית, אני חושבת שצעדים זה אחד הדברים שכנראה ישפיעו מאוד לטובה לבריאות שלנו, וכולנו יכולים, אני חושבת, לצעוד קצת יותר, מבלי לשנות דרמטית את אורח החיים שלנו. עוד מחקרים או נושא מחקרי ששינה את דעתי, או יותר נכון גרם לי להבין את החשיבות של הדבר הזה, זה המחקרים סביב כוונות ביצוע, או באנגלית זה נקרא implementation intention, שהם רק חיזקו אצלי את החשיבות ואת ההקפדה של תכנון מראש, שיהיה כמה שיותר מדויק, בשביל להעלות משמעותית הסיכוי שדברים שאני רוצה שיקרו, באמת באמת יקרו. אז כל המחקרים סביב implementation intention, כוונות ביצוע, מראים שכשאנשים מתכננים באופן מדויק של מה הם יעשו, מתי ואיך, ומתכננים באמת איך להתגבר על מכשולים בדרך, מאוד מאוד מעלה את הסיכוי שהם יעשו את מה שהם רוצים לעשות. בין אם זה להתאמן, בין אם זה לעשות איזושהי בדיקה רפואית מסוימת, בין אם זה להצביע, רואים את זה, יש הרבה מחקרים בהקשר הזה, בהקשר של הצבעה בארצות הברית, שכששואלים אנשים מתי בדיוק הם יצביעו, איפה הם מצביעים, איך הם יגיעו נגיד למקום שבו הם מצביעים וכל הדברים האלה, זה ממש משמעותית מעלה את הסיכוי שהם יצביעו, אז פשוט לתכנן בצורה ברורה ומדויקת ולא כזה מתישהו אני אעשה משהו, רואים שזה מאוד מאוד עובד, והמתאמנים האישיים שלי מכירים טוב מאוד את ההצקות שלי בנושא, נגיד יש לי לא מעט מתאמנים שנגיד מתאמנים איתי פעם בשבוע ויש להם עוד אימון עצמאי שהם עושים פעם בשבוע, אז אני תמיד, לפחות בתחילת הדרך שזה עוד לא הרגל אצלם, אז יש את ההצקות הקבועות שלי שהם מכירים, שהם אומרים לי שהם יתאמנו השבוע, אז היא שואלת אותם, מתי תתאמנו? נגיד אומרים לי ביום שלישי. מעולה, אחלה, יום שלישי. מתי ביום שלישי? בערב. מתי בערב? נראה לי בשבע כזה. למה דווקא בשבע? כי בשבע בעלי יכול להיות עם הילדים, או לא יודעת מה. ומה יקרה אם לא תתאמני בשעה הזאת? אז יש לי גם את יום שישי בבוקר, ויש לי, כאילו, ואז התכנון הבאמת ספציפי והמדויק הזה של בדיוק מה עושים, מתי עושים, איך עושים, איך מתגברים על מכשולים בדרך, מאוד מאוד מעלה את הסבירות שנעשה את ההתנהגות הזאת, אז זה גם משהו שהמחקרים סביב implementation intention מאוד מאוד גרמו לי להתעקש על הדיוק הזה של לתכנן מתי ואיך עושים משהו. בטח יש עוד המון המון מחקרים, אבל אני חייבת להודות שזה לא שאני קוראת איזשהו מחקר ובום, מיישמת אותו ומשנה משהו דרמטי בחיים שלי, אלא לאט לאט זה מחלחל ואני מתחילה לראות את הרלוונטיות של מחקר מסוים שקראתי, של איך זה רלוונטי אליי ואיך אני יכולה ליישם את זה בחיים שלי, אם בכלל אני רוצה מן הסתם ליישם את זה בחיים שלי. אבל יש המון המון מחקרים באמת שגורמים לי לשנות דברים בחיים שלי, אבל באמת זה לוקח זמן וזה תהליך, וכן הרבה פעמים אני ארצה יותר ממחקר אחד, אני ארצה ככה כמה ראיות מחקריות בנושא מסוים שיגרמו לי לשנות את דעתי, או לחילופין לכוון את דעתי או את החיים שלי לכיוון שהוא קצת שונה ממה שהיה עד עכשיו. גם כמובן שמחקרים בתחום הכושר גורמים לי לשנות קצת את האימונים שלי, לשנות קצת האימונים שאני עושה עם מתאמנים שלי, אבל זה באמת עניין שהוא כל הזמן קצת משתנה. זאת אומרת, הבסיס נשאר אותו בסיס, אבל נגיד בשנתיים האחרונות יש הרבה שיח על long muscle length, וכאילו lengthened partials, שאני לא יודעת לתרגם את זה כל כך טוב, אבל זה עבודה על השרירים שהשריר קצת יותר מוארך, וביצוע חזרות בטווח תנועה חלקי, משקלים קצת יותר כבדים, כשהשריר במצב הקצת יותר ארוך או מתוח שלו, אז נגיד זה גם משהו שאני חושבת יותר באימונים, איך אני בוחרת בתרגילים שיותר שמים דגש על השלב שבו השריר ארוך יותר או מתוח יותר, ואני משלבת קצת נגיד חזרות חלקיות. גם נגיד לא הייתי משלבת דרופ סטים עד לפני כמה חודשים טובים, ואז התחלתי לקרוא קצת המחקר סביב דרופ סטים, ובעיקר איזושהי מטה אנליזה שיצא סביב דרופ סטים, והבנתי שיכולה להיות להם יעילות יחסית גבוהה, אז התחלתי לשלב מדי פעם קצת יותר דרופ סטים באימונים שלי ושל המתאמנים שלי. אז זה לא ששיניתי משהו דרמטית, אבל כן המחקרים האלה גרמו לי כן לשקול לשלב משהו, וכשלא היה מחקר בנושא, ושזה היה גישת ברוז כאלה, שהיא לא בטוח כל כך מבוססת, אז אני פחות רואה לנכון לשלב את זה, כי יש לי פשוט ניחושים קצת יותר מושכלים ממחקרים סביבם, לעומת ניחושים שהם קצת פחות מושכלים, שאין מחקרים סביבם, אז באמת מחקרים גורמים לי לחשוב אם ואיך אני רוצה לשלב בהנחה, ויש ככה אפקטים משמעותיים במחקרים האלה, או שאני רואה לנכון לשלב אותם בחיים שלי. אני מקווה שזה היה ברור. אני חושבת שנסיים את הפרק הזה פה. היום עניתי על שאלות לחנונים, כמו שקראתי לזה ככה. דיברתי איתכם על איך אני קוראת מחקרים והשיטה שלי באמת לקרוא מחקרים. דיברתי איתכם על דעתי האישית של האם כדאי לעשות תואר והאם צריך לעשות תואר בתור מאמני כושר. ודיברתי קצת על הדרך שלי ועל התואר שלי בעבודה סוציאלית, למה בחרתי לעשות אותו, למה גם בחרתי לא לעסוק בו. וקצת על הכיוונים שלי להמשך. ודיברתי איתכם על כל מיני מחקרים שגרמו לי קצת לשנות את דעתי, ואולי לשנות כל מיני דברים בחיים שלי, ואיך אני עושה את זה כשאני קוראת איזשהו מחקר, ומה גרם לי לשנות את דעתי. אני מקווה שנהנתם מהפרק הזה. כרגיל, אני הייתי מאי קמחי, ואתם האזנתם לבקושר ובאושר. אם נראה לכם שהפודקאסט הזה באופן כללי, או הפרק הזה באופן ספציפי, יכול לעניין מישהו או מישהי שאתם מכירים, אני ממש אשמח אם תוכלו לשתף את הפרק הזה איתם, או את הפודקאסט או פרקים אחרים איתם. זה ממש עוזר לחשיפה של הפודקאסט, ותמיד כיף לי לראות שההאזנות עולות, ושיש יותר נרשמים שנרשמים באפליקציות השונות לפודקאסט, ומקבלים עדכונים על כל פרק חדש שיוצא. כרגיל, נתראה בחמישי הבא. יאללה ביי!